עכשיו ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
שלוש FM, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן אני אגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, אחראי על השידור איציק אהרון, ועורך הדיגיטל, כותרות הדיגיטל ירון זאבי. ואני ממש מתרגשת היום שאיתנו נילי לנדסמן, שעשתה בחיים המון דברים, אבל קודם כל אנחנו נפגשות בגלל עקב ולכבוד הספר רומן הבת העובדת שיצא בהוצאה תזמורה. ואני חייבת, אני רוצה לומר לך נילי, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה שהגעת. כל כך התרגשתי לכבודך, כי הייתי אומרת שבעיניי הספר שלך זה, אני לא זוכרת מתי נהניתי לקרוא ספר, רומן.
תודה.
אוקיי, את עברית שאין כמוה. כלומר, זה כל כך החיים. אני הרגשתי שזה נכנס לתוך ליבי, לתוך נפשי, כאילו התחברתי אלייך באיזה, לא יודעת, צינור חמצן. נורא אהבתי את זהו. את גם כתבת עוד דברים. מצאתי בספרייתי. את כתבת יחד עם ליאת תימור את הספר שלום אהבה.
כן.
איך להיפרד באלגנטיות.
כן.
זה ספר חמוד, ואת תרגמת את הוא לא בעניין, כל האמת על תירוצים של בחורים.
בהחלט.
ספר חובה.
חובה.
אבל, ואת גם כתבת עוד כמה רומנים.
כן.
תשמעי, את כתבת ספר על אישה שחוקה שחוזרת הביתה, לקיבוץ שהיא לא אוהבת, לא את האנשים. כלומר, הספר, אני חייבת להגיד, הוא חמוץ. אבל המעניין הוא, הוא לא דיכאוני, הוא כיף לקריאה. אז אני, הבת העובדת, נילי, אני חייבת לשאול אותך, את מתחילה את הספר בזה שגורו, גורו אומר לך בחלום הביתה.
כן.
וזה, ואת עוד שואלת איזו אישה אמריקאית, אני גם מובן לא אעשה לך ספוילרים.
לא, זה בסדר, זה...
את שואלת אישה אמריקאית אם ננסוע הביתה. כלומר, זה לא איזה בחורה מחליטה לנסוע הביתה לקיבוץ שבו היא נולדה, למשפחה שאת חלקה היא מתאבת, ואצלה התאוב הוא, הוא, הוא כזה...
עמוק.
עמוק.
עמוק ויסודי.
עמוק ויסודי.
כן.
היא חוזרת. למה, אני, שאלתי ראשונה אלייך, למה זה היה צריך לקרות בחלום שהגורו יגיד לה הביתה?
זה שאלה קשה, כן, לא, זה לא שלא, זה היה תמיד הפתיחה, זו הייתה תמיד הפתיחה של הספר, אבל זה מבוסס, אני יכולה להגיד לך, על חלום אמיתי, לא שאיזה גורו קרא לי, שלח אותי הביתה, אבל בזמן שניסיתי לכתוב את הספר ללא הצלחה, בא אליי בחלום המורה של המורה. ואני זוכרת שזה הייתה השאלה שלי כל הזמן, למה שהיא תרצה לחזור? למה היא עושה את זה לעצמה? והייתה לי איזו תחושה שה... ההופעות האלה של מורים ליוגה בחלומות שלי, או גורוים בחלומות של אנשים, או מישהו שלך לך לארצך, הוא משהו שהדמות הזאת, זה מה שיבעת אותה. זאת אומרת, אין לה שום, יש לה ידיעה פנימית לגבי מה שהיא צריכה לעשות, והאופן שבו היא מיידעת את עצמה בתוך הדיאלוג הפנימי שלה, הוא שהיא חולמת את החלום הזה שהוא כמובן כולו מעשה ידיה.
בדיוק, כלומר, אפשר להגיד, את מספרת סיפור על אישה, בערך באיזשהו מקום את מתארת אותה כאישה זקנה, מה שהיא לא, בכלל לא, אבל אישה ברור, לא בשחר נעוריה, שעברה דברים, ומשהו מחזיר אותה למשפחה, לבית, הביתה. אבל זה מקום, נורא, זה נורא מעניין, זה רימוטיב, זה רימוטיב, שהאדם חוזר לביתו, לערש ילדותו. לפעמים זה משהו שהוא התגעגע אליו. לא, היא חוזרת למקום שהיא אפילו מתאבת.
בכל הגלגולים של הטיוטות של הספר, והיה הרבה שנים והרבה טיוטות, היא תמיד הייתה גיבורה שחוזרת למקום שהוא היה הביתה היחיד בחייה ואיננו עוד. והיא חסרת בית. אחד הדברים שאת לומדת, אני למדתי כשהסתובבתי קצת בעוד והרבה קראתי, הוא שהמושג של הביתה, מאסף ענברי וספרו המכונן הביתה, ועד נאמר לך, דרך הביתה, שזה ספר של אחד מהמנהיגים של הרי קרישנה, שהוא אחד מרבי המכר הגדולים בעולם, The Journey Home, הבית הוא הדבר הזה שהוא בתוכך, ובעצם אינו קיים במציאות. אבל אני, היה לי, באמת הייתי חדורה בדיבוק, בתקופת הכתיבה של הספר, לחזור הביתה, ובאנגלית יש את המונח הזה, to reclaim myself, כאילו לתבוע לעצמי
בחזרה
בעלות על חוויית הכיבוד שלי, ולפתור אותה, זה היה לגמרי טריפ של תרפויטי. אני הייתי מאדם שהיה לו קשה לבוא לקיבוץ, באתי הרבה, אבל שמוריד את עיניו וחש בושה, ואיזו דחייה והתגוננות עצומה מפני שדים, עכשיו, באמת בגרסה מוקדמת זה, אני חשבתי, ואפילו התייחסתי לזה שזה ז'אנר, כמו בסרט אמריקאי, גם שם, היה פעם אחד עם וינונה ריידר, שהיא חוזרת לעיירה הקטנה, וזה נגמר רע. וזה תמיד הבחורה הזאת, שהיא הייתה לא מתאימה, ולא השתלבה, ומופקרת, וגורשה. ויצאה, בדרך כלל היא עשתה חיל, והיא חוזרת, והיא...
כאילו הגברת הזקנה.
כן. ביקורה של הגברת הזאת, עכשיו היא מלכה, אבל עד שבבית שלה, בהומטאון, בעיירה שלה, היא לא תתקבל, בעצם היא לעולם לא תתקבל, כמישהי. ואת חוזרת אל עברך, עכשיו מבחינתי לבוא לקיבוץ, זה תמיד לחזור אל עברי הקדום והמסוכסך מאוד. ובמידה מסוימת, כדי לכתוב את הספר, גם באתי פיזית לגור בקיבוץ, ואחר כך הייתי צריכה להתנתק מהקיבוץ, לריב עם חצי משפחה, באמת כדי לעבור איזשהו תהליך של להתגבר על הפחד, הרי יש לי משחר ילדותי, יש נטייה לא לכתוב על הקיבוץ אם אני יכולה. אני נורא מפחדת.
חשוב לציין שזה לא סתם בת קיבוץ, אלא שייכת לאריסטוקרטיה של הקיבוץ.
בת מייסדים, כן.
שייכת למייסדים. שייכת, אפילו אני, חייבת להגיד בסוגריים, אני ורדה הקטנה, הייתי בנחל, לפני שאת נולדת, באיילת השחר. את כותבת על הקיבוץ, והשם לנדסמן, אני זוכרת אותו, עוד מהימים שאני הייתי בנחל.
כן.
זה הייתה משפחה...
שבט, כן.
כאילו שבט. זה כאילו הכי שורשי, הכי חזק, הכי מבוסס, הכי אחראי על כל מיני מוסדות, תנובה, כל מיני, נכון?
כן, כן, אבא שלי היה מנכ"ל תנובה.
את רואה, זה יוצא לי מן הפה. כן. כלומר, היית שייכת לאריסטוקרטיה, ויחד עם זאת, מה ש... כלומר, הקיבוץ הוא לא הנושא כמובן, אבל הוא ישנו שם.
כן.
הרתיעה בעצם מהבית.
כן.
ואת כותבת את זה, בעיניי נורא מעניין. למה? למה זה כל כך דיבר אליי? כי מה אכפת לי? הרי זו כל הבעיה בכלל בכתוב רומן, בלקרוא רומן. מה אכפת לך מהאנשים האלה שכתוב עליהם? מה אכפת לי? את יצרת לא בעמוד הראשון, אלא מיד כשהיא מגיעה לשדה התעופה ובא לקראתה, מקבלת פניה אח שלה, אבל לא אח שהיא רצתה שיבוא. בעצם זאת ההתחלה בעצם, האמיתית.
כן.
עכשיו, אחד הדברים הכי מעניינים בספר שלך, זה היחסים של הגיבורה עם אח שלה, עם שני האחים שלה. כמובן דמויות עבר, אבל אחד הדברים הכי מענגים, זה התינה שלה, של הגיבורה, תינה עמוקה ומבוססת, בגיסתה, באשתו של אחיה, היא מקנה בה, היא שונאת אותה, היא סולדת ממנה, והיא לא רוצה אותה. היא כל כך, את מתארת שם את היחסים האלה, זה נורא כיף לקרוא, כי נורא קל לנו להתחבר,
כן.
לקנאה באותם אנשים, שהם כאילו, הם זוהרים,
כן, זוהר, כן.
קוראים לזוהר, לגיסה שלה, לאשת אחיה.
כן.
עכשיו תראי, נראה לי שהקשר הכי רומנטי בספר שלה, זה היחס של הגיבורה אל אח שלה.
בהחלט,
כן. אל אודי.
בהחלט.
איזה, אני חשתי איזו אהבה עמוקה מאוד,
כן.
כמעט, בואי תגידי את כמה מילים, כי זה נורא נורא חזק.
זה מאוד מעניין שבתחילת, בגרסאות הראשונות, היו שם בני כיתה שלה. ונועה מנה, מהעורכת, אמרה לי, אני לא יודעת מה, אבל משהו צריך לזוז. ורגע שנהיו לה שני אחים, פתאום הרגשנו שכן, כי יש שם איזו קרבה, שהיא בין אהבה כמעט רומנטית, עם כל הקנאה הזאת שנובעת ממנה, כי יש לה תחושה שהוא שלה, והוא נלקח ממנה, שזו התחושה שאני מזדהה איתה מאוד לעומק. אבל מה שהיה לי נורא חשוב בעיסוק הזה, הוא שהעניין הזה, ובגלל זה הזכרתי בני כיתה, האופן שבו את גדלה בקיבוץ, בקבוצת ילדים, מנותקת כמעט רוב הזמן מאחייך הביולוגיים, ואחיותייך, יוצר מצב באמת משונה של גילוי עריות, שהוא יותר גילוי עריות רגשי. כלומר, אנשים קרובים אלייך באינטימיות מאוד מאוד בלתי אפשרית, והם זרים, ואת ישנה איתם ומתקלחת איתם, ואחרי זה, כשאת יוצאת לחיים, בעצם הם האחים שהיו לך, והאחים שהיו לך היו האחים שהיו לך, ובמהלך חיי, היום אני כבר בת 54, שמתי לב, שתמיד היחס שלי לאחים שלי כמובן משקף איזושהי תפיסה רומנטית, תחושת בלעדיות, והעוינות כלפי גיסות נראתה לי בתוך הדבר הזה, אצלי זה היה אך טבעי, כי באמת הייתה לי גיסה מעצבנת. אבל ראיתי שמה שמתנהל בינינו, במידה מסוימת, הוא באמת תמונת מראה, שהוא עומד באמצע ואומר, אבל אתן נורא דומות. כלומר, זה לא סתם לפעמים שאת לא יכולה לסבול את חמותך או את גיסתך. יש שם תמונות מראה של העדפות של הגברים האלה, שחזורים של דפוסי יחסים, זאת אומרת.
למרות שבספר, בספר הגיסה היא כן ההפך מהגיבורה. הגיסה היא כזאת, אגב, רוחנית כזאת, מעניין. צריך להגיד אבל, את הגיבורה, אני מדברת אלייך, כאת, כמובן, נילי לנדסמן, למרות שאת כתבת ספרות, רגע, אני חייבת לשאול, כמה זמן כתבת את הספר?
קרוב לשש שנים.
וואלה.
פיזית. זאת אומרת, כתבתי, מחקתי, ויתרתי, נאבקתי, זה לא כל יום ישבתי כמובן.
כן.
והיו המון, הייתה המון עבודת עריכה על הספר הזה. אני חושבת שבגלל זה הוא גם, תמיד אני נעזרתי באורחים, כי אני באה מעיתונות, אבל במקרה הזה זה הייתה גם, זה רומן שנכתב עם עורכת אישה, נועה.
נועה מנהיים, כן.
ואני חושבת שגם בגלל זה, הרומן הגדול בספר, כמו שאת הבחנת, הוא בין האח לאחות, אבל גם בין האחות לגיסתה. זאת אומרת, יש שם להט, תאוב, משיכה, זה שהוא מייצר המון המון רגשות. אני חושבת שאישה הייתה יכולה לעמוד מזה, כי גברים ממש מזדעזעים לפעמים, שאת יודעת, פותחת סטרית רשבה, את אומרת, הגיסה שלי, והיא כזאת וכזאת, ממש, יש להם משהו, כאילו הם קשה, אלא אם כן הם רוצים לתנף ביחד, והיה משהו באמת בחיבור הזה, שכמו עם הקיבוץ, על בנו, הנימי הנימים, זה כמו חברה, בסך הכל, באיזשהו שלב, הדמות של זוהר קמה עליי, דמות הגיסה, והיא סרבה להיות ממש סמרטוט כזה, שכולה יצדיק את ההלבונות, והיא נהייתה פתאום, אחת שדווקא כן יש לה מה להגיד, והיא מצחיקה, והיא כמעט נהייתה לה, גנבה לי קצת ביוגרפיה, זאת אומרת, היה לי מאבק מאוד לא פשוט, היה לי מאוד קל לייצר את התאוב כלפיה. אבל כל הזמן הבנתי שהיא גם, זה לא, היא לא יכולה להיות רק מתואבת, היא צריך לעמוד בספק. כל תפיסת העולם של הגיבורה, כל מה שהיא חושבת שהוא אמת, כל מה שהיא מספרת, צריך גם חלום.
אז אולי, אולי אני אגיד שמה שמאוד יפה בספר, ולכן אני כל כך אהבתי אותו, לכן גם כל כך קל להתחבר אליו, זה האמביוולנטיות.
כן.
הגיבורה היא אמביוולנטית כמעט כלפי כל דבר, וזה נורא נותן אותנו עם ההפכפכות שלנו, כי למשל, למה אני לא אהבתי את חנוך לוין, נניח?
גם אני לא. אבל אני שמחה שמותר להגיד את זה בשידור.
מותר להגיד בשידור. לא אהבתי אותו. כי הוא נע בין אפור לשחור. אין, זה שחור. ופה, למשל, אני אתן דוגמה. הגיבורה מסתובבת בעולם. היא הרי ברחה מהקיבוץ. לאן היא ברחה מהקיבוץ? לעזאזל. לקאט?
לקאט.
לאורגניזיישן?
Okay.
היא בורחת מהקיבוץ למשהו נורא דומה לקיבוץ.
כן.
כלומר,
היא מנסה לשחזר את אותה חוויה של שייכות, שוויון, שותפות והיררכיה. יש כללים, יש תקנון.
ועבודה קשה.
ועבודה קשה.
עבודה סוחטת, כלומר.
למען משהו שהוא גדול ממך, להיות, לעשות את הדבר הזה של להיות עבד, במקום עבד של הרעיון הסוציאליסטי, עבד של איזה קרישנה, אבל זה לא בעיה, כי האפשרות הרגשית, הנפשית, קיימת. אני תמיד חשבתי שנורא התפלטתי שלא נפלתי באיזה קאט. אף פעם.
לא? אני כמעט הייתי בטוחה שנפלת בקאט.
לא, אבל כן נפלתי בקאט היוגה. בהחלט. היו אז לזה סממנים ועדיין של קאט, וכל השכנוע העצמי, ופולחן האישיות, ובאמת היה לזה את כל הסממנים. ומרגע שהבחנתי בזה, זה היה לי מאוד שימושי. כי הבנתי קודם כל, יש לי איזה דיסוננס עם סמכות ועם קיבוץ ועם היררכיה כזאת, שבסופה היא מאוד מפלה את הנשים. זה כל השורה התחתונה של כל ארגון, דת, זאת אומרת, אלא אם כן זה ארגון נשי.
אבל את יודעת, באמת אין הרגשה בספר שאת באה עם, זה נורא מעניין, אני חשבתי, לקראת הפגישה איתך, שאני אשאל אותך, רגע, אז מה האג'נדה שלך? כאילו, תסביר לי, וזה נורא מעניין, כי הרי אני קראתי את הספר בשקיקה. אז כשאת קוראת ספר בהנאה גדולה, הרי ברור שאת אמורה להבין מה הכותב רוצה ממך. עכשיו, את הרבבת את הפרקים. הפרקים, הספר לא בנוי על טיימליין.
כן, כרונולוגיה.
על רצף כרונולוגי. הבחורה, הגיבורה, באה, אפרופו שהיא כבר שחוקה ונכשלה, והיא באה הביתה, כשהיא כמובן לכלום, אין, ואת נותנת פרקים, פרקים קטנים על החיים שלה, נורא בקצרה.
מה היה קודם? כן.
מה היה קודם? יש למשל פרק, כמה פרקים שהם נפלאים. אחד למשל, אח שלה, אודי, אותו אודי, אגב שהוא גבר מצליח, שעושה המון כסף, שהוא רוצה להציל אותה מהקאט, הוא בא לקחת אותה, הוא בא לקחת אותה, בואי, בואי, ויש לנו את האמצעים לשחרר אותך. היא כמובן בועטת בו, והוא אומר לה את המשפט, אני כתבתי את זה לעצמי, אבל תגידי את, הוא אומר, כאילו, לעולם לא יהיה, מה הוא אומר לה? המשפט האחרון, כאילו, מין כללה כזאת, כאילו, לעולם לא יהיה לך בית.
כן.
או כן. משפט הפרידה, אני העתקתי את זה לעצמי, אבל בקיצור, הוא לא מצליח.
לא.
והיא, מה קורה בסוף? אז יש עוד פרק, פרק מקסים. כאילו, אני מדברת ואני לא נותנת לך לדבר.
טוב מאוד, טוב מאוד, אני כל כך נהנית.
כן, על ספר. שהיא תלויה כלכלית במשפחה שלה. כלומר, כמה שהיא ברחה, וכמה שהיא מצאה משמעות, וכמה שהיא מצאה לה עצמאות מחוץ לבית, מחוץ לקיבוץ, תשלחו לי כסף. אני נורא אהבתי את זה. למה אני אהבתי את זה? כי זה גם סוג של מציאות, של כאילו עצמאות בכאילו.
בכאילו. כן.
ואז הגיסה הסנועה עליה, מביאה אליה לניו יורק, $8,000. את מוכל להגיד לי משהו?
לטיפולי שיניים. כן.
ומעניין, גם לאח שלה, כשהוא היה בניו יורק, היה כאב שיניים נוראי. הוא בא להציל את אחותו, אבל כל הזמן יש לו כאב.
שן חולה שצריך לעקור אותה, כן.
אוקיי. תגידי לי, טוב, אני רואה שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקה, אבל
אני אגיד לך משהו מאוד, היא באמת, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, היא חייבת להיות חרה של בן אדם, היא חייבת להיות עם הפרעה גבולית מהסוג הנרקסיסטי, כי כולנו לוקחים בזה באיזשהו אופן, ואני מאוד מרגישה שהיא, ככל שהיא מתנהגת יותר גרוע, ככה גם אני הצלחתי להבין אותה יותר, בגלל שהיא לא, כשאת כותבת גיבורה, הטעות הגדולה היא לנסות להגן עליה. אבל כשאת כותבת גיבורה שלא רואה את אף אחד, אז את חייבת גם באיזה אופן לא, זאת אומרת, להיכנס לתוך האור שלה ולהבין שאת כזאת. ומהבחינה הזאת, זה היה נראה לי, אם משהו אני רוצה לעשות בספר הזה, זו גיבורה שעושה מה שהיא רוצה, והיא משקרת, ואי אפשר לסמוך עליה, והיא כפויה טובה, וואלה. ועכשיו נראה אם תאהבו אותה.
וואלה. את יודעת מה? אז אני שואלת את עצמי, רגע, אז אני אשאל את עצמי שאלה. בחיים, אני לא אוהבת אנשים כאלה.
גם אני לא.
אני לא אוהבת אנשים, אבל אני אהבתי את הגיבורה.
גם אני לא. אבל אני חושבת שכל מי שיש לו יכול לראות את האחר, וכשאת עושה איזשהו ניסיון ספרותי יותר אפילו קל באיזו אופן, כי את יכולה להמציא לה מספיק דברים ביוגרפיים שלך, או כל מיני דברים שישבו טוב באוזן שאת קוראת, ותגידי כן, זה יכול להיות, ולא יהיה לך בעיית אמון. אז העניין הוא, האם את מוכנה לראות את הדבר הזה, ולסלוח לו, להבין שזה מין בג.
להבין?
שזה מין בג באישיות. היא כזאת. רובנו כאלה, המון אנשים שאני מכירה, נופלים לתוך ההגדרה הזאת, שהם לא רואים כלום, מלמד את מה שהם רוצים, ומין מכונת הרס עצמי מתקתקת, 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 שלא תתפוצץ לעולם. אבל מסתובבים בעולם וחושבים שהכל מגיע להם. ככה היא חושבת.
וואלה, מה שאת תיארת עכשיו, זה עושה לי משהו.
כן.
מאוד מאוד חזק. כי כשקראתי עליה בספר, כלומר, במציאות אני לא אוהבת את זה, אבל בספר אני נורא התחברתי.
תשמעי, אני גדולת המרצים והמרצות, ולכן אין דבר נפלא מבחינתי לברוא לי גיבורה שהיא תעשה את הדבר שאני הכי מפחדת לעשות. עכשיו, אומרים תמיד הרי, למה את לא אוהבת משהו אצל מישהו? בטח זה מזכיר לך משהו אצלך. אצלי זה תמיד הדברים שאני לא מרשה לעצמי. כשאני רואה מישהו עושה משהו שאני לא הייתי מרשה לעצמי, שכל כבודי העצמי ותחושת הערך העצמי שלי תלויה בהיותי אדם הגון, נחמד, מתחשב, זה הדימוי שלי. תשמעי, להיות בנעליה היה נורא כיף. היה נורא כיף.
וואו, אוקיי, אנחנו חייבים לעבור לקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר של ברמס, ועוד מה נחזור לנילי לנדסמן, מחברת הספר הבת העובדת, ספר מדהים, עוד מעט נחזור לדבר עלייך ועל הספר. חזרנו לשיחתנו, כלומר, נילי לנדסמן, שכתבה את הספר הבת העובדת, עברית שכזאת אני לא קראתי מזמן, אני ממש מפחדת שאחרי כן יהיה לי קשה לקרוא ספרים. למה? אני רוצה להגיד מילה על העברית. כי הדבר הכי עכשווי, יש בה אנגליזמים, יש בה עברית משובחת.
משובשת גם לפעמים, ומשובשת קצת לפעמים.
גם משובשת, אבל גם, כלומר גם סלנגית, גם סלנגית, אבל את יודעת, הרבה פעמים כשאת מדברים על ספר, אז חושבים על הסיפור, על העלילה, על הגיבורים. כאילו להגיד, השפה היא כאילו רק לי.
כן.
אבל פה העברית, גם השיחות, גם המפגשים, הכל זאת עברית כיפית.
אני ליטשתי הרבה. אני את שלושת ספריי הראשונים, הרומנים שלי, כתבתי כל אחד בשנה וחלק גם פחות. הייתי יושבת ופשוט כותבת. וכל כך התפעלתי מכל מילה שאני מוציאה, שבאמת לא... בספר הזה לא הצלחתי לכתוב. כתבתי, 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 כתבתי כמויות אדירות, אבל שום וואו. דבר לא היה ראוי, ככה אני הרגשתי.
מעניין, מעניין, ואת יודעת...
ואז אני... גם הבנתי שהשפה, השפה היא זאת שתוציא אותי מהברוך, שאני לוקחת יותר מדי כמובן מאליו את הקלות שבה זה יוצא ממני, ושאני צריכה להסתכל ולצמצם. עכשיו תראי, זה נורא עזר לי, 5 השנים שלא כתבתי, כי הבנתי שהמציאות השתנתה, גם לי קשה כבר, לקרוא את מה שהייתי כותבת פעם, שהיה מסולסל והמון פסיקים ומשפטים מורכבים, וממש הרגשתי שאני חייבת למצוא שפה, זה היה 5 השנים הקשות, בגלל שלא הייתה לי שפה, והייתי, העברית זה היה, אמרתי בסוף, אני אכתוב ספר שרק ישראלים, ורק מי שקורא עברית, אולי יעריך אותו, אבל זה יהיה שכרי, זאת אומרת, מבחינת היכולת להשתמש בשפה ובמשמעויות, אני אעשה את הטוב ביותר שלי, וזה מצריך המון טיוטות באמת. זה באמת, כי אדם צעיר ועיתונאית, שכל השבוע צריכה לתת 2,000 מילים, ממש בספר הזה למדתי שהכתיבה, אפילו לא הצמצום, אבל הכתיבה שוב, 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 כדי להבהיר לעצמך, בסדר, לכתוב את יודעת, אבל מה את רוצה להגיד?
אז אני באמת אשאל אותך, את השאלה של סופרים שונאים, נילי לנדסמן, מה את רוצה להגיד?
בספר שלי, הבת העובדת?
כן.
אני מאוד קיוויתי שזה יהיה מכתב אהבה לקיבוץ.
וואו.
שאותו לא תאהבתי, אבל איתו היה לו סכסוך קשה של שנים גם כעירונית. כי את יודעת, שבאתי לעיר, בתוך שנייה החלפתי את הבגדים, החלפתי את סגנון הדיבור, באתי לעיתון העיר, אז בכלל, את הנעליים, את החיוכים, את הדעות, ואמרתי, אף אחד, אחד הדברים שתמיד היו אומרים לי, כמו שאומרים לאמא שלי, את לא נראית מרוקאית, תמיד היו אומרים לי, את לא נראית קיבוצניקית. זה הייתה ממש... רוב חיי הבוגרים חייתי בתחושת פיצול בין הקיבוצניקית שהמשיכה להתגורר בתוכי, ונתנה לי על הראש שבזבזתי, ועל השמלות היקרות, ועל ההתחנחנות, ועל הקשקוש, ועל התפעלות מעצמה, התבשמות בעצמה. ובצד השני הייתה איזה גברת שרצתה גם להיות מגונדרת, את יודעת, ולהיות מוערכת. אני חושבת שהפיצול הכי גדול היה כשהשתחררתי מהצבא, והייתי כתבת צבאית, והייתי מוקפת גנרלים וחיילים, וגם בעיתונות כתבתי על מוזיקת רוק, והייתי בעולמות גבריים כל הזמן. ומרגע שילדתי בפעם הראשונה, ונורא לא היה לי כוח לעמוד על עקבים יותר בהופעות רוק, ועשיתי את המעבר לאופנה, הבנתי משהו שהדהים אותי, שכל ההשתדלות וההתאמצות, ואכן שפרצתי שנים איפה שהייתי בעולמות גבריים, זה לא כזה מוערך. לעומת זאת, האישה של האורך אמרה לו, תשמע, תוריד הכל, אל תוריד את המדור אופנה שלה. האישה של המול אמרה, תורידו הכל, רק... עכשיו זה הצליח, בלי שבכלל הייתה לי הכשרה לזה.
את כתבת מדור אופנה.
כן, במשך שנים.
קיבוצקית לשעבר.
כן.
אני לא מבינה איך זה מתחבר.
אני לא מבינה איך הלכתי על עקבים היום. זאת אומרת, הנכונות שלי להשתייך, להתאמה, להפוך להיות העירונית הכי עירונית שיש, את יודעת, הכי סופר דופר, הייתה לדעתי ריאקציה לקיבוץ, כי את מחפשת לאן להשתייך. אני תמיד רוצה להיות חלק ממשהו גדול, ורק ישר לבעוט בו גם. זאת אומרת, זה תמיד יהיה איזשהו, אז אני חושבת שההשפעה של הקיבוץ הייתה יותר גדולה מאשר טראומת הנטישה שחוו ילדים קטנים וכן הלאה. אני חושבת שהקיבוץ היה ניסוי חברתי מדהים, שעד היום אני מסתכלת עליו בתוכי ואומרת, וואו, עכשיו, היו תקופות שהתפלצתי. כשנולדו לי ילדים קטנים, בראשון התפלצתי. אחר כך מאוד הצטערתי שאני לא מגדלת אותם כמו בקיבוץ. כי בקיבוץ באמת הכשירו אותנו לנקות אחרי עצמנו, לדאוג לעצמנו, לעבוד, לא להיות מפונקים ולא לחשוב רק על עצמנו. זאת אומרת, מין חישבו על הכלל לפני שאתם חושבים על עצמכם. עכשיו, כל זה התפרק בצורה כל כך מצערת בשנות ה-80. שבאמת לא היה אפשר להתגעגע לזה, וגם היה רק כבוד להתגאות בזה.
את מתאבלת על הקיבוץ?
אני מתאבלת על עצמי שהייתה מאוד קשורה לאתוס ולמיתוס ולמייסדים ולרעיון אבל היום אני ממש ממש מתאבלת על באיזשהו אופן על כל הדבר הזה, אבל זה כמו שאני מתאבלת על אבא שלי שנפטר לפני 5 חודשים, כן.
שהוא אמר, אני לא יודעת אם אבא
שלי... אבא שלי אמר, כל מה ששלום קושב אומר, אבא שלי, כן.
הקיבוץ, מקום נהדר, הבעיה היא עם האנשים.
כן.
וואלה.
את יודעת, אבל אני אומרת את זה בכל מקום. השמאל מקום נהדר, אבל הבעיה עם ההפגנת שמאל מקום נהדר, הבעיה עם האנשים. זאת אומרת, אבא שלי, בדרכו הקשוחה, מציאותית, חסרת הזה, סנטימנט, היה מורה להתפכחות. מצד שני, גם הוא חי עם הדיסוננס הזה.
אז אם כך אני אשאל אותך.
כאילו הקיבוץ שלנו, הוא היה, את יודעת, אנשים, לא, באמת חשבנו, כשאת גדלה בקיבוץ, שאת גדלה במקום, את גדלה בהר הבית. זאת אומרת, כל עיני המדינה נשואות אלייך, ואת, וגם אומרים לך, בת המזל, בת האצולה.
ואת היית בת אצולה.
אני אז... בעיקר הרגשתי שאני מאוד מאכזבת את המשפחה, והאכזבה הכי גדולה שלי מעצמי הייתה שנאלצתי לעזוב את הקיבוץ. זאת אומרת, הבת העובדת בהחלט היה ניסיון שלי לשוב לקיבוץ באיזשהו אופן, ולחיות שוב את ההחמצה הזאת. אבל באמת שגמרתי לכתוב אותו, הבנתי שהבעיה לא הייתה הקיבוץ. הבעיה הייתה ותמיד תהיה, ועובדה שזה מדבר על עוד אנשים מהמשפחה. נכון. והדרך שבה באמת... אנשים, הקשרים המוקדמים שלהם, הם כאלה שהם מעצבים באמת, יותר מכל דבר אחר, את היחסים שלהם.
אז ככה אני רוצה לשאול אותך. הספר מסתיים במוות. עכשיו, זה לא ספוילר.
כן.
זה לא ספוילר.
לא, זה לא ספוילר.
כי זה כמובן מוות צפוי. כן. אבל מעניין שבמוות הזה... אודי אחיה נמצא על ידה.
Okay.
היא כאילו, את כאילו, הסיפור האהבה שלה עם אח שלה, צריך להגיע למוות של אבא שלהם, okay. שהם יהיו ביחד על ידו. Okay. תגידי, אני כאילו חשבתי לעצמי, למה את צריכה את המוות, או באיזה מידה המוות, את יודעת, מות ההורה, עד כמה מות ההורה, משחרר אותנו. עד כמה אנחנו צריכים שההורה שלנו ימות כדי להרגיש את התקיעת מתארת את הרגע שהם יושבים שניהם על יד האבא המת שלהם. את מתארת אותו כרגע נפלא.
נכון.
את מתארת את התחושה הזאת של כנפיים, כן. של אפשרות לעוף. זה כזה מין רגע נהדר.
כן.
אז למה את היית צריכה את זה? בואי תגידי לי כמה...
באופן כמובן, תראי, כל התירוץ לחזור לקיבוץ ולזכור שם דירה והכל, ולהיות סופרת כמו אמיתית עם מקום שהיא כותבת, התחיל ונגמר בזה שאני הייתי תמיד קשורה מאוד לאבא שלי. ובשנים האחרונות הוא כבר לא היה בתל אביב הרבה שנים, ובשנים האחרונות הוא כבר היה די מקורקע, וכבר הלך ודאח. ואני פשוט רציתי להיות לידו. והיה לי ברור, בזמן שכתבתי את הספר, הוא אפילו עוד לא ממש גסס, היה לי ברור שהאבא חייבת להיפרד ממנו, אני צריכה להיפרד ממנו, ואני כל הזמן פחדתי להמית אותו, כי אמרתי, את הרגית אבא שלך, ואז אמרתי, מה פתאום, אם אני אכתוב שהוא מת, הוא לא ימות בגלל זה, וחוץ מזה הוא בן 90, לא יקרה כלום, כאילו.
הוא עוד היה חי.
על ערס דווי.
כן.
כשסיימתי את הספר, והספר יצא, הוא היה על ערס דווי. ואז, וטיפלתי בו עוד הרבה, והוא מת בתקופת הסגר של הקורונה, לא מקורונה, מסיבה טובה, אבל ביסורים רבים. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אילו הייתי כותבת את הסצנה הזאת עכשיו, אחרי שראיתי באמת מה זה, לא הייתי כותבת אותה ככה. אבל העובדה שאני הייתי צריכה לדמיין את מות אבי, וגם יכולתי לסדר לי סידור, שבו אני יושבת לידו, והוא מוציא את נשמתו ללא. זאת אומרת, זה שעשיתי את כל חיים שבכאילו, כשהוא מת, זה הדהים אותי, הוא מת באמת ביום שהתפרסמה הכתבה על יציאת הספר. כן, במקום שבו הוא היה אמור למות בבית, אבל נאלצנו להעביר אותו לבית הסיעודי בקיבוץ שעה פעם, בית התינוקות, ושם הוא נפטר. והיה משהו כזה שאמרת, וואו, זאת אומרת, החיים פה, מה זה מתבלבלים עם המציאות? ולכל אורך הדרך היה לי הרבה, הרבה, הרבה מקומות שהם באמת מוכמנים, שהמציאות שם זולגת פנימה.
המציאות שלך,
כן,
לתוך הספר.
והספר זולג לתוך המציאות, כמובן, כי הוא כאילו את מנבאה כל מיני דברים שיקרו, שהם לא נבואה. אבל זה מרחיב את ה...
אז כן. בואי נדבר... על סקס ואהבה.
אוקיי, יותר טוב מאשר מוות.
נכון. למרות שהספר מסתיים ויש בו איזו שלווה והשלמה, אז בואי נדבר על סקס ואהבה.
כן.
איפה הם? מה עשית איתם בספר?
את יודעת, אני עדיין... קודם כל, זה מאוד נוח שאין לך סצנות סקס בספר. הילדים שלי עכשיו קוראים, הבן שלי קרא את הספרים שלי, וכל פעם הייתי רק חושבת על סצנות הסקס שהוא קורא. ואמרתי, אוי וי, אוי וי, כי באמת את כותבת, את באמת, את לא חושבת על דברים כאלה, כי אם תחשבי לא תכתבי. במובן הזה הספר מאוד משקף את הקונפליקט, מאחר שנפטרה העניין החזרה הביתה לבית שאיננו, אז באמת הדבר הזה שהוא עדיין באמת משהו שאני מתקשה לפתור, ובאמת בשיחה הדמיונית שהייתה לי בדרך איתך, אני אמרתי לעצמי, זה באמת מקום... שאני כבר לא בטוחה, הצורך בסקס, הצורך באהבה, הצורך בבן זוג, אין לי ספק לגבי הצרכים האלה. אני רק לא בטוחה מה קרה להם במהלך הזמן אצלי. אבל העובדה היא שיש לי גם התנגדות ורתיעה, למרות שהיו לי חיים רומנטיים וחיי מין יפים וגרועים כמו לכל מישהי, אני חושבת...
כולנו.
כולנו.
מותר להגיד. כן.
נורא מפחיד גם, אבל תדעי לך לדבר היום, יש איזו תחושה כזאת באמת של, שהמתירנות הזאת שבה כתבתי את ספריי הקודמים, זאת אומרת, אני נהייתי דודה, והאקלים גם נהיה מאוד כזה, את יודעת, כמעט חסוד, כמעט חסוד, זאת אומרת, פתאום, עכשיו, זה לא שאני לא יכולה לכתוב, אבל סצנה טובה, וגם הייתה איזו סצנה אפילו של סקס בספר שיצאה, אבל הייתה לי תחושה שבאמת בדבר הזה, באמת כמאמר רחל המשוררת, אני מאוד תחומה למצב הנפשי שלי. לפני זה, רומן, גבר, בן זוג, היה כנראה נתח עצום מההוויה שלי, מהתודעה שלי, מהצרכים שלי, מהסיפור שהייתי מספרת לעצמי. קודם הייתי עם זה, ואז הייתי עם זה, ואז... בעצם איזו הגדרה... שכל פעם הגיבורה נמנת, כל ספר מהשלושה הקודמים, עסק בלהתאהב בבחור, ואיזה צרות צרורות זה. עם איזה סוף טוב שמגיע בחור יותר טוב, שהוא לא הרבה יותר טוב. אני חושבת שזה כמו, אני הרגשתי שאני הסנדלרית היחפה כשכתבתי את הספר. אין לי מה לתרום בנושא, היות שגם אני לא חיה את זה.
הגיבורה אומרת, היא פוגשת מישהו, והיא אומרת לו, אני לא בענייני סקס.
כן.
כאילו, היא מסבירה לעולם שזה כבר מאחוריה, שזה לא מעניין אותה.
נכון.
זה מה שהיא אומרת. אני לא בטוחה שהיא לגמרי...
גם אני לא בטוחה. תראי, אני תמיד חושבת, היה לי פסיכולוג לא מזמן, שאמר לי שלא זה נשמע יותר כמו ענישה עצמית מאשר התנזרות.
לא, אבל אני אגיד לך משהו משנות התנזרותי שלי. משנות התנזרותי שלי, שנהיו רבות, יש שלב שבו את מגיעה, ואת אומרת, מציתי, נמאס לי, לא שווה לשלם את המחיר, די. ובאמת, את מוצאת דרך לחיות בלי, ואת די מאושרת עם זה. ואת בעצם שואלת את עצמך, מה, זה כל כך חשוב? כלומר...
זה שווה את הטירוף?
בדיוק. אז כשאת שם, כשאת בתוך זה, כשאת בתוך זה, את לא יכולה לראות ממטר.
לא.
את בתוך זה.
את בתוך המנזר.
לא, אבל אני דווקא מדברת על זה שכשאת בתוך העניינים המיניים והרגשיים והלהתאהב, את כאילו לא רואה משהו אחר.
אני חשבתי שאני אתאבד, באמת, אם אני אאבד את הלימידו שלי. אני זוכרת שנשים יותר מבוגרות, היו אומרות לי, את תראי, זה לא כזה יהיה לה חשוב. ואמרתי, אז אני מעדיפה למות. זאת אומרת, הליבידו שלי באמת, הוא היה, אני מרגישה שהיא ביעבע עד אינסוף. אני חושבת שמה שמפחיד אותי, סקס דווקא, אני איכשהו מתגעגעת. זה נראה לי דבר כיפי היום. פעם זה נראה לי, זאת אומרת, היה תקופות בהתנזרות שלי, זה נראה לי, לא עכשיו זה נראה לי חמוד, או לפחות מעורר געגועים. מה שמטריד אותי זה המהפך הנפשי שמתרחש בהיקשרות, ולפעמים התקשרות הכי עלובה עם טמבל ממש גדול.
נכון.
המהפך הרגשי, זאת אומרת, האופן שבו אני מתפרקת לחלוטין מהיותי אישה נבונה, שקולה דעת, בעלת ניסיון, שמבינה דבר או שניים, והופכת להיות שוב ילדה מאוהבת, עלובת נפש, עם לשון בחוץ, גם אם אני מסתירה את זה. זה אבל... המצב הנפשי, וזה מצב נפשי שהוא נראה לי בלתי נסבל.
נכון.
לכן אני אומרת, אני אשמח לחזור מהגלות, אבל אם יבוא מישהו, באמת, או איזשהו קשר, שיצדיק באמת את ה... שלא תחזרי... הרי מה אנחנו זוכרות, ואפרופו המיטו, המוח האנושי, וכנראה נשים הן אנושיות, זוכרות את ההתנסויות הגרועות, המעליבות, המכוערות, כל חיינו הרבה יותר מאשר את כל הנחת שגרמו לנו פה ושם.
וזה נכון שבגיל מסוים, את מרגישה שזה פשוט לא מעניין.
לא, זה לא מפעיל אותך. זה לא נכון. מוציא אותך מהמיטה, ללכת לבר, לראות תראי ברחוב, מישהו.
אבל... אני רוצה להגיד שבתוך הספר, בספר שלך, הבת העובדת, יש בכל זאת המון מתח מיני.
כן.
ויש שם ההתייחסות לסקס, היא בכל מיני, בכל כן. מיני פינות. קודם כל האח שלה.
כן.
שוב, אותו אח שלה שהוא מלא ליבידו, שבוגד באותה גיסה.
כן.
ואגב, זה נקודה נורא מעניינת, שחשבתי שהבת, הבת של, בת אחיה,
כן.
האחיינית שלה, היא דור אחר כבר.
כן.
היא מתייחסת בכלילות בלתי נסבלת לנושא.
גם אבל היא, כי אני מרגישה שהיא מין דופליקט של יולה, של הגיבורה, במובן הזה שהיא מיד לוקחת את הצד של הגבר, והיא אומרת, אבא שלי, גם אני הייתי אומרת על אבא שלי שהיה מתהולל, גברים, ו... אחר כך פשוט אין מודל גברי שיותר, גם נמשכתי, אבל גם באמת סלדתי ממנו של גברים כאלה. ואני מרגישה שהבת, שתמיד בן זוג ויש איזושהי מלחמה, מי ילך עם מי, בנות בהיותי בת של אבא, שהולכות על האבא, ומתנהל שם איזה משולש כזה רצחני, כמו באמת בן... של הגיבורה עם ההורים, נוטה לשחזר את עצמו, כך או אחרת. הכל הרי נוטה לשחזר את עצמו כך או אחרת. והיה לי ממש איתה, אבל תדעי לך שאמרה לי איזה בחור צעיר, שזה ספר, הגיבורה היא מיליניאלית, זאת אומרת, היא ממש ברוח של האנשים הצעירים היום, היא לא רוצה לעבוד, היא לא רוצה להתאמץ, הכל מגיע לה, היא כל הזמן דורשת את מה שמגיע לה. ואומר לי ממש, היא אישה בת 50 שמתנהגת כמו... כל הדור היום שהוא בני 20.
יש בזה משהו.
ואמרתי לו, באמת אתה ממש מפתיע אותי. נכון, נכון.
מלבד זה, שבר... לא, לא, יש בה גם וגם. יש בה גם וגם. כי גם שחוקה, ו... אבל את צודקת, יש איזו ציניות, יש איזו התייחסות עוינת, התייחסות עוינת לעולם.
כן.
אבל יחד עם זאת גם איזה צורך באהבה, שהיא לא מצליחה להודות בו.
אני, כן, אני חושבת שהליבידו הזה גם שלכאורה נעלם, הוא אף פעם לא נעלם. הוא פשוט מנותב.
נכון.
אז כל ענייני אהבת האל לגווניה, זה סוג של חגיגה שבה את באה, מביאה לידי ביטוי גם מתח מיני וגם ליבידו והכל, בלי שיהיה לו אפשרות מימוש.
שאלה אחרונה, כן. הכי מסקרנת, במה את עוסקת היום, נילי לנדסמן?
היום אני לא כל כך עושה הרבה, כי אני עוד קצת, באמת בתקופת אבל על אבא, אבל אני כבר חושבת על מה אני אעשה, ואולי אנחנו נאבד את הבת העובדת למיני סדרה, ויש לי תוכניות, אני כבר כמה שנים עושה סרט על סבא שלי ועל התיישבות בגליל, סרט היסטורי, אז אני עסוקה בו. אבל רוב הזמן אני חייבת להגיד לך, בהיותי עכשיו בתקופת קורונה ובכלל, אני מאוד עקרת בית. אני חשבתי שאם יתקשרו בסקר וישאלו אותי מה את עושה, אני אגיד, אני עקרת בית, ולאחרונה מרוצה שבעת רצון, ממש.
וואלה.
כן.
וואלה. לא הדמות של הספר.
לא.
לא הדמות של...
לא.
כן.
כן.
לא, לא, לא חמצמצה.
לא.
לא, חיה באיזה... אגב, הקורונה מאפשרת להרבה אנשים שלווה.
אני מרגישה שהיא מתלבשת לי בול, את יודעת, גם אני באבל, מבחינתי אבא שלי מיית העולם מת, כבר הרבה זמן. ואחר כך, אני גם, האפשרות לשבת בבית, והדבר הזה שאין, את לא צריכה לצאת, את לא צריכה אפילו להכריח את עצמך לצאת, אולי בשביל קפה או סיגר.
ומה עם כסף?
אז בינתיים אני עוד חיה על החסכונות, ואני מקווה ממש שבקרוב, שיהיה איך להתפרנס, כי באמת הכל התבטל. כל התוכניות, כל ה... אבל זה מין, זה באמת כזאת, אבא שלי היה אומר שואה, אני מפחדת להשתמש, זה סוג של קטסטרופה, שאין לך אלא לחיות אותה, לצמצם את ההוצאות שלך, לצמצם את החרדות שלך, ואיכשהו
לשרוד.
ליהנות אפילו.
וליהנות אפילו.
לקרוא ספרים למשל.
וואלה, לקרוא.
אני קוראת המון עכשיו.
תקשיבי. לכן, נילי לנדסמן, את נגעת לליבי, כי את נתת לי ספר לקרוא.
איזה יופי.
והלקרוא, כל מי שמכיר, את יודעת, זו התאווה. היום התאווה האולטימטיבית.
נכון.
לקרוא ספר טוב כזה, שאת שוקעת בו, ואת לא רוצה לגמור אותו, ואת אחר כך חוזרת לכל מיני קטעים, ואומרת, איך זה כתוב נהדר? אז את עשית את זה.
אז אני גם ממליצה לך על ספר שאני קוראת עכשיו, שכתוב נהדר, שיצא לו מזמן, שנקרא שלוש נשים. הוא ספר לדעתי שתורגם מאמריקאית, מאנגלית, שלוש נשים, של ליסה נדמה לי, שכחתי את שם השני של... אבל הוא יצא עכשיו, הוא בחנויות, הוא תורגם. אני קוראת אותו באנגלית, בשביל להמשיך קצת להתאמת. אז אם את קוראת אנגלית, אולי עדיף בגרסת הקינדל.
אז נורא תודה.
כן. ליסה תדאו, נכון.
ליסה תדאו. ליסה תדאו.
נכנס לי התודובום.
אז הנה, גם המלץ לי על ספר, גם הבאת לנו ספר. נילי לנדסמן, בחיי את מקסימה, עושה לי חשק לשמור איתה על קשר.
לא, ורדה, אני כבר שנים מחכה שנהיה חברות.
וואלה, טוב, הלוואי, אני מקווה. אז תודה רבה, תודה רבה למלי, תודה לאיציק ותודה לירון, ותודה לרדיו שמאפשר, ל-103, מאפשר פגישות מרגשות. אז תודה למאזינים, תתרגשו איתנו, אני מקווה להשתמע, ביי.
תודה.